השיעור שלנו היום בפרשת השבוע, פרשת בחוקותיי, אנחנו בט"ו באייר תשע"ד. התורה למעשה והפסוק הראשון בפרשה הזאת שלנו מדברת על, בפשטות, על שכר ועונש. אומנם לא דרכה של התורה לדבר בכללי על שכר ועונש, אלא כאשר יש צורך לדרבן. לא לחינם אומרים חז"ל, רש"י ועוד, שאין מזרזין אלא למזורזים. כלומר, אדם בטבעו, אם לא יהיה שלב שבו יאמרו לו שיש מחיר לדברים שהוא עושה, ממילא הוא עלול להפוך להיות תת-אדם. כלומר, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, ואיש את אחיו, כמו שאומרת המשנה באבות, מוראה של מלכות, כלומר, אם לא חוקים וכללים שהשלטון קובע, איש את אחיו חיים בלעו. אנשים יאכלו אחד השני, ואפילו לא יתברכו לא לפני ולא אחרי. זאת אומרת שלמעשה, המושג של שכר ועונש הוא חלק בלתי נפרד מתובנת החיים, על מנת שאדם ילך בדרך הישר. יש חוקים שהם חוקי בני האדם, כמו שהרמב״ם קורא להם מצוות שכליות, כלומר ששכל אנושי היה ממציא אותם, אם לא התורה כותבת אותם, ובאמת שואל, אז אם ככה למה שהתורה תכתוב? כי ניתן לבן אדם לבד להבין. אומרת, מה כדי לתת שכר על זה? כלומר, יש לזה פלוס. זה אולי מה שאומרים רבי חנניה בן הקשיא אומר וכו', רצה לפיכך לרבה להם תורה ומצוות. כלומר, יש מצוות שהבתי שלא צריך לכתוב אותה, ולאדם היה, קבוצת אנשים הייתה כותבת לעצמה כללים. באמת אנחנו רואים במחקרים ובארכיאולוגיה שמוצאים מתקופות מאוד ראשוניות, בנימין, תקופות של אפילו מצרים הקדומה ועוד, כל מיני חרסים, כל מיני כתובות, כל מיני כתבים, פפירוסים ועוד, של חוקים של מדינות, שלטונות, באותם ימים קרו, וחלקם ממש דומים להלכות שקשורות לבן אדם לחברו, בעיקר. וזה על מנת ליצור חברה נורמטיבית שאפשר לחיות בה. אפשר להלך ולקנות ולרכוש וללכת לישון בלילה בשקט ולא לחשוש שיקרה משהו, כי אם חד ושלום יקרה משהו, השלטון יטפל. הפסוק הראשון בפרשה שלנו, אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם, אני מאוד ככה ממליץ לעיין ברש"י הראשון, כי רש"י הראשון מאוד מעניין, הוא עושה פה איזה מין הבנה עמוקה יותר בפשט הכתוב, אומר, רגע, אם בחוקותיי, מה זה חוקותיי? אז בוודאי שלא מדובר על המצוות. כתוב מיד אחרי זה, ואת מצוותיי. כלומר, זה לא יכול להיות המצוות. אז רש"י אומר את הדבר נורא מעניין, כאילו מוציא את זה מהקשרו. כי אם אתה שואל מה זה חוקים, אתה אומר, חוקים זה כל דבר שהקדוש ברוך הוא קבע, ואנחנו לא מבינים אותם, כן? כמו חוקיי מלפניי, פרשת פרה אדומה. זה לא ככה. רש"י לא אומר את זה. כאן, בפרשה שלנו. רש"י בפרשה שלנו אומר, מה כתוב לי בחוקותיי? שתהיו עמלים בתורה. מה הקשר? להסביר. אז אני לא ארחיב את זה, כי זה לא הנושא שלנו היום. אבל הנושא שלנו, אנחנו אומרים שלוש פעמים ביום, לפחות פעמיים, בקריאת שמע. היה ישבון שמעון מצוותיי, שאנוכי מצווה אתכם היום, וכולי. אחר כך אנחנו רואים שיש איזו ברכה. השכר זה עניינים גשמיים, כלכליים. חקלאים. צריך לזכור שבתקופת אבותינו רוב רובה של העם היהודי עסקו בחקלאות. זה היה עיקר הפרנסה. והרעיון שהתורה מביאה מצד של החקלאות זה כי זה הדבר שהיה במציאות. דיברה התורה בהווה, היום התורה זה אותו דבר, אין הבדל אם זה חקלאות, הייטק, כלומר פרנסה. אלא שהתורה נתן דוגמה ממה שכולם מבינים, דבר בשפה ברורה לאנשים. אומרת התורה, אם בחוקותיי תלכו ובעת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם, ונתתי גשמכם בעתם, ונתנה הארץ יבולה, ואת השדה ייתן פריו וכו' וכו'. כלומר, תיאורים של פרנסה בשפע, שהחקלאות מתפתחת, והיא בריאה ושלמה, אין כל מיני דברים שגורמים לנזקים. רבי יהודה הלוי, בספרו הכוזרי, וגם הרמב״ם, הם שואלים שאלה חשובה מאוד. מה הסיבה שהתורה כותבת שהשכר של מי שמקיים מצוות הוא העולם הזה? למה אין התייחסות בתורה בכלל לשכר בעולם הבא? אנחנו לא מוצאים בלו ברמז שכר לעולם הבא בתורה. כאילו, תורה מתעלמת מזה. נכון שמה שקשור לעולם הבא אנחנו מוצאים במשנה כבר. יש אזכור של עולם הבא. אבל התורה, שהיא הבסיס והיסוד של כל המציאות הרוחנית, בוודאי של עם ישראל, וכשורש הבריאה כולה, מתעלמת מהנושא שנקרא עולם הבא. וזו קושייה עצומה. לכאורה, הייתי מצפה שהקדוש ברוך הוא זה התורה. זה השפה התקשורת בינו לבינינו, זה התורה. תגידו לנו, רבותיי, יש עולם הבא. שכתוב, אם ברוכותיי ילכו ובנים אותה ישבו ועשיתם אותם וזכיתם לעולם הבא ובעולם הזה, יפסיק לכם די של בציר ובציר עשיק את זרה. מה הבא? נוסיף כמה מילים. למה זה איננו? זו הקושייה שמקשה הרמב״ם, מקשה רבי יהודה הלוי מאוד, להבין סיבת העלמת הנושא הזה שנקרא עולם הבא. ואני רוצה לקרוא לכם כמה שורות מתוך דברי הכוזרי רבי יהודה הלוי במאמר הראשון, ואני אקריא מילה במילה. אומר הרב רבי יהודה הלוי, והלא יהודי הדתות האחרות, כלומר כל מיני אמונות אחרות, אם זה האסלאם בתקופתו, הנצרות, עבודות זרות ממש, עשירים יותר ומשופעים מיהודיכם. כלומר המלך שואל אותו, החבר, אני לא מבין, בדתות השונות מן היהדות יש הבטחות עולם הבא, יש פרסים, יש כל מיני אמירות, למה זה נהנה מהתורה שלכם? מה עונה לו החבר? עונה לו, אך כל אלה יהודים לאחר המוות, ובחיים אין דבר מהם. מה פירוש המילים? מה פירושה של התשובה? כלומר, להבטיח שכר בעולם של האחר המוות, שאף אחד לא ראה, זו הבטחה חסרת משמעות אמיתית לאדם. תארו לעצמכם שהיינו אומרים לכם בעוד כך וכך זמן יש בחינת בגרות במקצוע מסוים. ציוני הבגרות המגנים אסור לכם לאחר המוות. אתם חייכים. חסר משמעות. כלומר, מה זה הדבר הזה? שמבטיחים הבטחות לעולם הבא שאף אחד לא רואה אותו, ואף אחד גם לא חזר משם כדי להגיד אם זה נכון או לא נכון? אז איך אתה יכול להבטיח דברים כאלה? איזה משמעות זה נותן לחיים? ליום יום. המשמעות שלי בחוקותיי תהליך הוא צריך להיות משמעותי, בעל דחיפה לעשייה כאן ועכשיו. דומה של אחר כך יהיה לאחר המוות. התורה היא תורת חיים, לא תורת מתים. כי במתים, אומר הפסוק מה? חופשי, אין תורה, אין מצוות. זאת אומרת שכל העניין של התורה זה העולם הזה. אין לה משמעות לעולם הבא. משמעות מעשית. ממילא, התורה מבטיחה לנו שכר בעולם הזה, שפע, ברכה, שלום, והפוך אם לא נלך בדרך השם. ואנחנו בעלי ניסיון גם מזה וגם מזה. לצערנו ההיסטוריה האנושית של עם ישראל הראתה לנו שרק תקופה קצרה מאוד בימי שלמה, היה שלום, שפע, ברכה. כל השאר היה גם מזה וגם מזה. גם שקט וגם הפך. גם שלווה וגם הפוך. כי אם בחוקותיי לא תלך. לכן, זה בא ללמד אותנו שכל מה שקורה איתנו באופן הכללי, הכלל ישראלי, היהודי בכלל בעולם, ובפרט בארץ ישראל, הוא לא נוהג לפי הטבע. אין הנהגת הטבע בקדוש ברוך הוא, סליחה, בעם ישראל. הקדוש ברוך הוא לא נוהג איתנו בדרך הטבע. הקדוש ברוך הוא נוהג איתנו לפי ההתנהגות שלנו. לכן אנחנו יכולים לראות בחוץ לארץ כמויות אדירות של מים זורמים בנהרות ענקיים שאין בהם שום שימוש, הם פשוט זורמים. ואנחנו פה צמאים למים. מה הבעיה לנהר הירדן לעלות על גדותיו? אין בעיה. אבל זה לא יהיה. אם בחוקותיי לא תלך. כלומר, ההנהגה של הקדוש ברוך הוא עם ישראל בארצו נובע מהתנהגות ישראל בארצו. בארצו של הקדוש ברוך הוא. ארצו אולי גם בארציות, בגשמיות. בחיים. כן.
אז זה מה שאתה אומר? שאם כאן במצרים עכשיו יש
הרבה
בעיות
בסימן
שאנחנו לא שומעים את
התורה כמו שצריך? אמת, זה לא אני אומר, זה התורה אומרת בפרשה שלנו. כאשר אנחנו סובלים מחסר במים, מבצורת, ממגפות, מכל מיני פתאום כמויות ענקיות של הרבה שהיו פה, כל מיני מזיקים שבאים, זה בגללנו. וזה הנהגה מעבר לטבע. כי הנהגת הטבע אומרת שאם יש מקור מים והוא זורם, אז יש הרבה מים. והנהגת הטבע אומרת שכך קבע הקדוש ברוך הוא בבריאה, שכשיש מספיק לחות, אז יורד גשם. ורק פה זה לא ככה. ואם אתם זוכרים, אולי לפני כמה שנים, הייתה תקופה, בצורת כמו עכשיו, אבל ברוך השם, השנה היה כבר יותר טוב, שהגיעו עננים מאירופה, דרך הים, והיו עננים כבדים במים, הם עברו את כל מדינת ישראל ממערב למזרח, והכל ירד בירדן. ופה כלום. זה לא הגיוני. מה ההבדל בין ירדן לישראל? קו של הירדן עצמו. שם התחיל הרדל גשם בשפע. ופה יבש. פה הקדוש ברוך הוא לא מתנהג בדרך הטבע. פה הקדוש ברוך הוא מראה לנו את ההשגחה הישירה שלו. כי על כל עם ועם יש ממונה, מלאך. שהוא נקרא לזה מכונה, לוחצים על הכפתור זה עובד, זה הוא לא יכול לשנות כלום. ככה נקבע, ככה, הוא דואג שזה יעבוד. פה אין דבר כזה. לכן, התורה מדברת על העולם הזה. התורה מדברת על המציאות היומיומית של האדם, על הבריאות הכלכלית שלו והבריאות הנפשית רוחנית שלו, ולא על העולם הבא. ככה זה מה שיוצא מדברי החבר בתשובה למלך שם, מלך כוזר. אולי אנחנו יכולים גם להתבונן שלמרות שזה המצב, אנחנו בכל זאת חזרנו לארצנו. וזה חלק מתהליך הגאולה. וחלק מסימני הגאולה. תסתכלו בשווקים. תראו איזה שפע עצום. שפירות וירקות, ובזול. נכון שיש במידי פעם פירות וירקות שיוקרים יותר. בסך הכל, היום רוב רובם של בני האדם יכולים לקנות. אני לא הייתי מעולם בחוץ על הארץ, ברוך השם. והיא רצון שהקדוש ברוך הוא ישמור עליי וייתן לי את הזכות לשבת בארץ ולא לצאת ממנה לשום מקום בשום תנאי, משום סיבה. אבל בני היה בשליחות בארצות הברית, היה ראש כולל, תוריד בקשה, זה מאוד מפריע, והוא סיפר לי כשהם היו הולכים לקנות לכבוד שבת ירקות ופירות, אין מושג כזה, תן לי קילו עגבניות, שני קילו מלבבונים, שתי עגבניות מלבבון יקר. יותר מזה, גם הטעם, הוא אומר, איפה העגבניות של ארץ ישראל, איפה המלפונים של ארץ ישראל, איזה טעם, שונה לגמרי. לקנות ירקות ופירות במספר ולא במשקל, זה ברכה. יש המון וקונים בבודדים. בארץ ישראל אתה בא, אתה מביא קילו מזה, קילו מזה, קילו מזה, שני קילו מזה, כבר לא, טיפי לגמרי. הרמב"ן בפירושו הספר שמות פרק ו' פסוק ב', אומר הרמב"ן, ואני קורא, שכר כל התורה ועונשה בעולם הזה והכל, כל מה שאנחנו רואים, ניסים והם נסתרים, נס נסתר, אנחנו רואים כאילו הכל טבעי, הכל גלוי, אבל הכל ניסים נסתרים, יחשוב בהם לרואים שהוא מנהגו של עולם, זה ככה. אבל, אומר הרמב"ן, ובאמת הם שכר ועונש, שהרי לולא מעשה נס לא תבוא על אדם טובה בעולם הזה בשכר מצווה או רעה בעונש עבירה. כבר כל מה שעובר עלינו תלוי בנו, ובאופן הפרטי כל מה שעובר עליך בא ממך, למעט מי שיש לו ייסורים של אהבה, טוב, בא למדרגות. כבר הנס שאנחנו מדברים עליו הוא דבר שבפשט תשאל כל אדם מה זה נס, תגידו לך שזה מה? משהו שהוא מה על הטבע. אבל גם השפת אמת והזכרנו אותו, וגם הרמב"ן אומר שזה נראה, כן, שזה כאילו טבע, אבל בעצם זה נס. יש פסוק שאומר שאו נס הרים. מה פירוש שאו נס הרים? כבר דיברנו על זה פעם, עלו המעפילים לארץ, היו שרים שיר, שאו ציונה נס ודגל. אז מה, מה באו? ניסים? לא, נס זה דגל, נס זה תורן, דגל שמים גבוה. זה ככה אומר השפת אמת, נס להתנוסס, דגל גבוה. כלומר, על ידי הרמת דגל אני מזהה את מה? את המיקום, איפה זה נמצא. כשאני מרים תורן ושם דגל, זה כדי שיראו אותו מכל מקום. לכן, הניסים שהקדוש ברוך הוא עושה בעולם שלנו, על ידיהם אנחנו אמורים, מצווים, מה לעשות? לזהות את מי ששם את הדגל. מי זה? הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא שם פה דגל, הנה אני פה. והתפקיד שלנו לזהות את זה, לראות את זה, להתחבר לזה, להבין את זה. שכר המצוות בעולם הזה, למעשה, זה נס. כשאדם חי בשגרה, וברוך השם, הכל מתנהל כמו שצריך, זה נס. מה פירוש נס? אני כאן, משגיח עליך. שים לב, הרמתי דגל. לא על ידי כך שאני עושה דברים שמשנים את סדר הבריאה, ואז אני פתאום קולט. רגיל, ברגיל. איך אומר הרמב"ן? נדמה לרואים, תחשבו הרואים, שזה כאילו דרך הטבע. אין דבר כזה, זה לא פה. למה אנחנו ככה חושבים? משום שאנחנו לא מעמיקים. אנחנו לא מבינים באמת את תורת ישראל, את תורת השם. זה גם מה שהגויים באו בטענות נגד עם ישראל. כמו שראינו. איך יכול להיות שהתורה לא מזכירה שכר רוחני? מישהו פעם ראה בתורה שכר רוחני? אין בתורה. הבטחה שאם תעשה כך או כך, אתה תהיה קדוש, אתה תהיה עם רוח הקודש. אין, אין. תורה לא מתייחס לדברים האלה בכלל. זה פלא. לפי מה שעכשיו הקדמנו, זה בכלל לא פלא. זה ברור למה. כי החיים המעשיים, המציאותיים, הגשמיים, הם השכר הרוחני. אם אתה מזהה שהקדוש ברוך הוא שם. לכן אפשר לאכול ולשתות ולהיות בקדושה. אפשר לדבר עם חברך אפילו בדברי חולין ולהיות בקדושה. וזה מה שהגמרא אומרת, שדברי חכמים צריכים מה? לימוד. דברי חולין שבין תמיד הרחמים צריכים לימוד. מה שלומך? מה שלום הילדים? תלמד! יש הרבה מה ללמוד שם. זה לא דברים סתם, מה שאנחנו רואים כאילו סתם. אפשר ללמוד דרך ארץ, אפשר ללמוד נוסח דיבור, אפשר ללמוד מהתשובות הקצרות, הענייניות, שלא צריכים לדבר סתם. כל דבר ודבר. מדברי חולין. לכן הנטייה של אנשים להסתפק בהבנת המשטח העליון, הרובד העליון הרדוד מלמעלה, מביא אותם למהלך שחס ושלום, לא עליכם, לא עלינו, אם בחוקותיי לא תלכו. כי הדברים נראים כאילו, איך אומרים? זורמים. אחר כך אומרים החבר'ה היום, תזרום. הכל טבעי, הכל רגיל. מה יש ללמוד שם? מה יש לראות שם? מה זה הקדוש ברוך הוא? לא יכול להיות. ואנחנו בעצמנו למדנו רק לפני מספר ימים, שבועות, במעמד אליהו, בצור, בחורב. אומר לה הקדוש ברוך הוא, איך תראה אותי? רעש ולא ברעש השם, אש לא באש השם, סופה לא בסופה, לא ברוח השם. כל דממה דקה. שקט. שקט משמעותו הקשבה. שיש שקט. והאדם פתאום מתחיל לשים לב למה שקורה סביבו. ואני בטוח שכמעט כולם, חוץ מאנשים בודדים פה ושם, חוו את החוויה הזו שמצאו את עצמם יושבים בטיול או באיזו סיבה כלשהי, לבד, ביער, במדבר, מקום שקט, שאין שום הפרעה, וברוך השם אין קליטה לפלאפונים. אין כלום. זה הוא עם עצמו, עם העולם. ופתאום בן אדם יושב, הוא מתחיל להקשיב למה שקורה סביבו, והוא מגלה פתאום קולות חדשים, הוא לא צריך בערך שחיינו, פעם ראשונה הוא פגש אותם. את טרטרים, ציפורי לילה. גם אצלך בשכונה. רק מרוב הבלבולים אתה לא שומע. הם נמצאים בכל מקום. לכן כשמסתכלים רק מלמעלה, מגיעים גם אם בחוקותיי לא תלכו. כי ככה גם מתבוננים אל החיים. לא מבינים איזה נס עצום זה שאתה אוכל, חי, נושם, זז, הכל פועל, יש לך בית, יש לך משפחה. זה נראה כאילו טבעי, זה נס. נס עצום. שהקדוש ברוך הוא מראה לך את עצמו דרכן, ואנחנו כמו עיוורים בחשיכה. לא רק שאנחנו עיוורים, גם בחושך. עיוור בריבוע. אז למה לשמוע בכל השם? למה לשמור את המצוות? למה להקפיד? למה לא לוותר? למה להילחם על קיום המצוות? של מי? אבל אם אדם מסתכל בהסתכלות מקפת בתורה שבכתב או בתורה שבעל פה, אנחנו מגלים את הרובד שמדבר על שכר והעונש גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. רגע, אבל עכשיו אמרנו שבתורה שבכתב אין. אז איך אני עכשיו אומר שבתורה שבכתב כן יש? אלא שהתורה באה לחדש לנו דבר חשוב ויקר מאוד. עיקר רצונו של הקדוש ברוך הוא זה המעשים שאדם עושה איפה? בעולם הזה. לכן הוא לא מדבר על עולם הבא בתורה. כדי שלא יהיה מישהו שחשוב בטעות כמו הגויים והדתות האחרות שהשכר הוא לעולם הבא וזה העיקר. עיקר החיים שהתורה דורשת מן האדם, איפה הם? פה. ולא רק שהם פה, עד כדי כך שחז"ל אמרו שלעולם הבא אין מצוות, אז על מה תקבל שכר? וידוע הסיפור על הגר"א שעמד ביום האחרון של חייו לפני גסיסתו ואכל את הציציות שלו ובכה. אמרו לו למשפחה המקורבים, רבנו, על מה אתה בוכה? אומר להם, אני בוכה על מצווה ציצית שפה אני יכול לקנות בחמישה שקלים במחיר של היום. אז הוא דיבר על כמה פרוטות, ושם על הון בעולם לא יהיה לי ציצית, לא אוכל לקיים מצווה ציצית, ופה בגרושים אני קונה ציצית. אין שם שום חובה לקיים שום מצווה, אפילו מצוות לימוד תורה שם היא לא מצווה, היא מהות, היא עצמית. לכן הקדוש ברוך הוא לא מתייחס בתורה באופן גלוי אל העולם הבא. אני מכיר אנשים רבים שחיים ביום יום והמחשבות שלהם כל הזמן על העולם הבא, גיהנום וגן עדן. ואני עוקב אחרי האנשים האלה ואני דואג דאגה גדולה, כי קיום המצוות שלהם הוא בעייתי, כי הם לא מקיימים משמחה, הם לא מקיימים ממורא השמיים, הם מקיימים ממורא אדם, מעצמם. הם לא רוצים להפסיד את עולם הבא. זה לא מה שהתורה רוצה, זה לא מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. לכן הוא מתעלם מזה בתורה. רומז כן, אם בחוקותיי תלכו ואם אתה תשמרו ועשיתם אותם, ויש שפע כלכלי, אבל התורה מלאה בשפע מצוות, שפע עצום. מה אתה עושה עם השפע הכלכלי שלך, עם העני ועם הגר ועם היתום והאלמנה והשמיטה והיובל? כי זה באמת מה שצריך לעשות. האמת שמבחינה היסטורית צריכים לדעת שחז"ל הרחיבו את היקף הנושאים והסוגיות הן בתלמוד הן במחשבת ישראל, את כל הנושא שנקרא עולם הבא. זה התחיל להתרחב בתקופת בית שני. הרב זטל הוא מדבר על ההבדל בין השכר שיש בפרשה שלנו לשכר שחז"ל לימדו אותנו. אצלנו מדובר על שכר כללי, שימו לב לתורה, תסתכלו בפסוק: אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם, ונתתי גשמיכם פעיתה, ויתנה הארץ יבולה ואת השדה ייתן פריו, והשיג לכם דיש את בציר, ובציר השיג את זרה, ואכלתם לחמכם לשובע, וישבתם לבטח בארציכם. כל מה נשון רבים, 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 רבים. זה לא פונה אל היחיד. משום שאם זה היה פונה אל היחיד, אומר הרב, היה צריך לכתוב אחרת. ונתתי גשמיך, ארציך, לך. התורה לא מדבר בלשון יחיד. היא מדברת על הציבוריות, על הכלליות הישראלית. כלומר, למעשה מדובר על שכר של האומה. השכר של כנסת ישראל, של עם ישראל בארצו. כלומר, השכר האחר שאנחנו מדברים עליו הוא שכר פרטי. כלומר, עד בית המקדש השני, העם ישראל היה חי בתפיסה לאומית, כללית, ציבורית. בבית המקדש הראשון חרב על מה? על שלושת העבירות. בית שני חרב על שנאת חינם. איבדו את הלאומיות. איבדו את היחד. איבדו את הציבוריות. לכן אומר הרב בכללי שיש מושג שנקרא אידיאל, אנחנו מכירים את זה, כלומר רעיון, ויש אידיאל אלוהי, רצון השם. מחשבת הבריאה, מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? לא כפרטים, כאומה, כעם, כבניו של המקום ברוך. במצב הזה, כשאנחנו מדברים על כלליות האומה, אז האדם הפרטי, כל יהודי ויהודי, לבטח בארצו, הוא לא מוטרד מהשכר שהוא יקבל על קיום המצוות בעולם הזה. ולמה? כי זו הבטחה לאומה. אז אני עושה מצווה אחת, והשני עושה מצווה אחרת. יש מצוות שאני מנוע מלעשות אותן, כי אני לא במעמד המתאים. אם אני לא כהן, אז אני לא יכול לעשות שום מצווה, מצוות כהנים. שום לא. אם אני אישה, אז חלק מהמצוות אני לא יכולה לקיים. כי אני פטורה מהן. אם אני גבר, יש מצוות ש... שייכות לי אישה, שאני לא יכול לעשות אותם, לא שייכות לי. ממילא, המכלול הוא שכל אחד ואחד מאיתנו אחראי ישירות על טובתו של חברו. כי אם אני מנוע מלעשות מצווה מסוימת, כן? דוגמה, אדם נולדו לו רק בנות, אף פעם לא עשה ברית מילה לבן שלו, כי אין לו, ועולם הוא לא פדע את בנו הבכור, כי אין לו, מה הוא יוצא במצווה הזו, מסכן? מישהו אחר שעושה פדיון מזכה אותו, ואחד משל המפוך. אולי, אולי בדרך סברה, זה גם מה שאומרים במחשבת הרמב״ם שהוא כותב, שאם אדם עשה תשובה, עשה מצווה, איתה את עצמו ואת כל העולם כולו לרחב זכות. יש בה חיות אישית, לא רק כלפי עצמך, אנחנו לא מדברים על היחיד, אנחנו מדברים בפרשה שלנו על כלליות הציבוריות היהודית ישראלית, על האומה. על כל מצווה שאני עושה יש לי אחריות כלפי החבר שלי שיושב מולי, שיושב לצידי, אחריי ומצדדיי, על משפחתי, על עמי. זה לא רק משהו פרטי. לכן התורה בפרשה שלנו מדברת בלשון רבים על השפע הציבורי הבא, כי אנחנו מובטחים מן התורה הם בחוקותיי תלכו. אנחנו ברוך השם זכינו, וכל היושבים כאן, לא, לא בטוח, רוב היושבים כאן נולדו בארץ הקודש. לא, כבר דור שני. יש פה מישהו שנולד בחול? לא, אז כולנו ברוך השם זכינו להיוולד בארץ הקודש. אתם מבינים את המשמעות? אתם מבינים, לא, כן, נולדנו פה. אתם מבינים את המשמעות העמוקה המחייבת? אנחנו רובנו, רובנו, דור ראשון בארץ הקודש מאז החורבן, שנולד בארץ הקודש. תתחיל לתפוס את התמונה. רוב רובם של ההורים שלנו באו מהגלות. אנחנו הדור הראשון שנולד בארץ הקודש אחר חורבן הבית. אמר, לא, ההורים שלך באו מחול, אתה דור ראשון שנולדת כאן. הראשון. אם ההורים נולדו כאן, אז אנחנו דור שני. אז יכול להיות, ברוך השם, אני דור שני. אנחנו מבינים מה המשמעות של הדברים? ילדים ואנשים בגילנו, לפני 2000 שנה לקחו אותם בכוח והוציאו אותם מפה, או הרגו אותם בדרך לגלות. אתם מבינים את גודל המשימה והאחריות והמורכבות שיש לנו בידיים שלנו? גם בזמן בית המקדש הראשון והשני הלכו ילדים וילדות בחוצות ירושלים ושיחקו, השתבעו ברחובות כמו כל ילד. ואנחנו היום עושים את זה ולא מבינים איזה זכות וחובה עצומה יש בידיים שלנו כדי שזה ימשיך להישאר כך. כי הכל המונהג בארץ הקודש תלוי במה? בנו. כי בארץ הקודש הקדוש ברוך הוא לא נוהג מנהג הטבע, הוא נוהג במנהג שלנו. שזוכים לראות את ארץ הקודש מתפתחת, צומחת, נותנת שפע כזה גדול, עם זה שאנחנו בשנת בצורת חלקית, תראו לעצמכם שהשנה ברוכה ושאין מזיקים ויש מים בשפע, איזה שפע עצום. בשוק אתה הולך וקונה קילו בשקל, והיו דברים כאלה, אני זוכר. שקל, חצי שקל. שפע עצום. ברכה עצומה. זה הכל בין אב לבניו. ובין בנים לאביהם שבשמיים. ואנחנו זכינו לחזור לארץ, להיוולד בה, ולהתחיל מחדש להניע את הגלגל של חיי האומה בארצה. אתם זוכרים, דיברנו על זה, שכשאדם נמצא בגלות מארצו יש שני דברים. האחד, עצם השיעבוד באומה אחרת. אבל היותר קשה מה הוא? במקום שלא שלך. זה עוד יותר כואב. עוד יותר קשה. כשאנחנו בונים כל הדברים האלה, כשאני מסתכל ומתבונן בפסוקים הראשונים של הפרשה, ולקחת אחריות. לקחת אחריות על הציבוריות הכלל ישראלית, לא יכול להיות ולא נכון לחשוב ולפעול כשכל אחד חושב רק על עצמו. לא רק שזה הרס של הציבוריות הישראלית, אלא זה קלקול של הסיבה והמטרה שלשמה חזרנו לארצנו. אולי ניתן איזה טיפ שיעזור לנו. אם האדם יודע ומבין שהקדוש ברוך הוא זה שמשפיע עלינו את השפע הגשמי בעולם, לא רק כי הוא חס ומרחם על בניו, אלא כשכר על עבודתנו אותו, על הביטוי שהקדוש ברוך הוא מראה לנו שהוא הולך בקרבנו, שהוא מלווה אותנו כמו אב את ילדיו, שדואג להם גם כשהם לא עושים את רצונו, אבל אהבתו לבניו גוברת. אם נבין ונזכור את זה, היחס שלנו אל קיום התורה והמצוות, אל החבר, אל האחר, לקיחת אחריות והבנה שכל מעשה שאני עושה הוא לא רק לעצמי, לטוב ולעוד יותר טוב, אלא לכל עם ישראל כולו. אני בטוח שאף אחד מאיתנו לא רוצה לחוות חוויית גלות. לא גלות מפתח תקווה לירושלים. לא, זה לא גלות. מארץ ישראל לארצות נחר, כשגויים אנטישמיים לוקחים אותך לשם. אף אחד לא רוצה לחוות חוויה כזו. ברוך השם, מובטחים אנו מהנביאים שלא יקרה עוד פעם. אבל זה מחייב אותנו לשמור על התנאים הבסיסיים שהקדוש ברוך הוא קובע. אז גלות שלישית לא תהיה. אבל ונתתי גשמכם בעיתם, השפע הכלכלי, הפרנסה, תלויה בנו. תלויה במצוות שלנו. לא באחריות האישית, איש את ראו יעזור הוא, ולאחיו יאמר חזק. חזק חזק, ונתחזק עם סיום ספר ויקרא, ובעזרת השם, שבת הבא, ניכנס לספר במדבר, ואולי ככה נזכור, מדבר הוא מקום הפקר. אדם צריך לקחת את הנהגותיו, את מידותיו השליליות, ולהפקיר אותם. רק שלא יישארו אצלו. בעיקר. איך אומר? או, יפה! אומר רבי נחמן, לא לפחד כלל. שכר בעולם הזה הוא גילוי החיבור שלי אל הקדוש ברוך הוא. לא עולם הבא, לא גיהנום, לא גן עדן. זה מה שראינו בכוזרי, ברמב"ם וברמב"ן היום. לכן התורה בפרשה אומרת לשון רבים, ולא מזכירה אפילו ברמז שכר רוחני. כל התורה כולה מלאה בשכר גשמי בלבד. שימו לב, התחברו לרעיון, כי רק דרך הגשמיות בעולם הזה אפשר לראות עין בעין בין השכל בשוב השם ציון, לראות מראות אלוהים בעולם הזה, רק בגשמיות, רק דרך הגשמיות. ולוואי ונזכה. שבת שלום.